אמיר כהן סליטה, שהכינו, נזכה עכשיו לשמוע אותו דברי חיזוק לראש שנה. אני חושב שאני לא צריך להציג אותו לאף אחד. כולם מכירים אותו, הן מהערוץ הדברות, הן מהספרים שלומדים אותו פה כולם. אחד עשבות הרב. שלום וערב טוב לכולם. ראשית, אני באמת שמח על הזכות להיות כאן בפני הציבור היקר שיושבים ועמלים בתורה וגדלים ומתפתחים. האמת היא שרב חיים וולוז'ין כתב יסוד גדול שכל יהודי ויהודי צריך לדעת אותו, בפרט יהודי שזוכה לעסוק בתורה. בנפש החיים כותב רב חיים וולוז'ין שאחד היסודות הכי גדולים שהאדם צריך לדעת הוא שכל אחד מאיתנו הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא מביא את דברי חז"ל, את דברי הזוהר הקדוש. הרי כל פסוק בתורה יש לו ארבע קומות, שעת רמז, דרש וסוד. וכל רובד ורובד יש לו 70 פנים. וכל פן יש לו גם כן, כפטיש יפוצץ סלע, עוד ועוד. פשט הפסוק, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, זה חלום יעקב. יעקב ראה בחלום, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אבל הזוהר אומר על הפסוק הזה, והנה סולם מוצב ארצה, ודאי היא נשמתה, בוודאי שזוהי נשמת האדם. כלומר, אנחנו בעולם הזה רואים את האדם מתהלך, מתפקד, הולך, בא, זז, מדבר, אבל לאמיתו של דבר, אמנם הגוף נמצא כאן, אבל ראשו מגיע השמיים. בפועל, השורש הרוחני של כל אדם נמצא במקומות מאוד גבוהים, מאוד רוחניים, עד כדי כך שכל פעולה שהאדם עושה בעולם הזה, לכאורה נראה שהוא רק עשה כאן משהו. לקח בשר, בישל בחלב. הוא לא אכל שום דבר. הוא לא אכל שום דבר, בסך הכל הוא לקח שני דברים ובישל אותם. אז למה התורה אוסרת? הרי זה לא נכנס לי לגוף, אז מה הבעיה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכאורה אדם של לא אוכל בשר בחלב, הוא רק מבשל אותם יחד. התורה אומרת לו, גם אל תבשל. מה יש בזה? זה עניין חיצוני לחלוטין, זה לא נוגע אליי בכלל. אבל התשובה היא, כשאנחנו פועלים כאן בעולם הזה, מבחינת השורשים של כל היקום החומרי, הרי היקום החומרי הוא בסך הכל מעטפת ליקום הרוחני. וכשאדם פועל בעולם הזה, יש לזה השלכות לכל הרבדים הרוחניים הגבוהים יותר. אז הוא לקח בשר, הוא ידוע בטבע, כל דבר שהוא אדום, הוא שייך יותר לגבורות, לדינים, בתורת הסוד זה נחשב ספירת גבורה. רואים את זה, דם, בשר, יין, כל אלה שייכים לאדום, אם יש להם חוזק וטשטוש וגבורה. לעומת זאת, מה שלבן בטבע, או שקוף, כמו חלב, מים, כל זה שייך לספירת חסד, שזה נתינה ללא גבולות, זה מחיה, מצמיח וכו'. כשהאדם כאן בעולם הזה לוקח בשר, מבשל אותו עם חלב, כאן זה בסך הכל בישול בשר בחלב, אבל בממד הרוחני של הדברים נוצר קצר, כמו פיצוץ בין שני כוחות מנוגדים, שאנחנו כאן אמנם לא רואים את זה, אבל בממדים הרוחניים של הבריאה יש לזה השלכות אחרות לחלוטין, כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. שמעתי פעם מתלמיד חכם מופלג שמתעסק הרבה בתורת הסוד ביהדות. לא כך מפורסם בירושלים, אולי אפשר להגדיר אותו צדיק נסתר. הוא פעם אמר לי שכשהוא לומד את המשמעות של כל מצווה שיהודי עושה, או חלילה עבירה, על המשמעות של הדברים בעולמות אחרים, הוא אומר, למה הדבר דומה? הוא נתן לזה משל מאוד יפה. הוא אומר, תאר לך בן אדם שהגיע למפעל ייצור בשעת ההפסקה. יש שם אולם ענק מלא מכונות ייצור, אבל הוא לא נכנס לאולם הזה. הוא נכנס לאיזה חדר קטן שכל הלוח החשמלי נמצא שם. והוא רואה שם נורות טבעוניות, ירוקות, כחולות, אדומות. הוא אומר, מעניין מה קורה כאן. הוא לוחץ על כפתור אחד, רואה שורה של נורות ירוקות מתחילות להבהב. מוריד מנות, ונורות אדומות, נדלקות. וככה הוא ממשיך ומשחק, לוחץ כאן, אומר, תראה איזה יופי, נדלקים כאן אורות. לפתע הוא שומע סירנות, אמבולנסים, מהומה, יוצאים שם עם אלונקות, הוא שואל אותם מה קרה, היה פה פיגוע. אמרו לה, תדע מה עשית? הייתה כעת הפסקה באולם הייצור. אנשים נכנסו למכונות כדי לנקות אותם. אתה הפעלת עליהם את המכונות. תדע מה עשית? ידיים, רגליים, ראשים, תשרה. הוא אומר, אני בסך הכל הדלקתי פה מנורה אדומה. שוטה שבעולם. זה כאן, אבל תראה מה עשית שם. אתה לא רואה את ההשלכות של מה שעשית במקום אחר. הוא אומר, כך גם היום, לפעמים אתה מדבר על, עם אדם על שמירת שבת, הוא אומר לך, תשמע, מה יש בזה? בסך הכל נוחץ על הכפתור, אני לא עשיתי פה משהו מיוחד, אז הדלקתי מנורה. אבל אדם שרואה את הדברים בצורה נכונה, הוא מבין, כאן הוא הדליק מנורה, כאן בסך הכל הוא דיבר איזה מילה לא נקייה, סיפר איזה בדיחה שהיא לא בדיוק לפי כללי עצמיות. מה כבר עשיתי? זה פה, אבל בשורשים הרוחניים של האדם, זה פועל בצורה שונה לחלוטין. דבר שגם בא לידי ביטוי במגן דוד, הסמל היהודי המפורסם. המגן דוד כידוע עשוי משני משולשים, משולש ישר ומשולש הפוך, שזה מסמל את ההפכים שבטבע, עקרון ההפכים שבטבע. כאשר הם מתאחדים שני המשולשים האלה, אתה מקבל את המגן דוד. אבל מי ששם לב, המגן דוד, יש לו קו עליון שדומה לשמיים, קו תחתון שדומה לארץ. איפה אנחנו נמצאים? בקו התחתון, בארץ. אבל כל פעולה שאנחנו עושים כאן, היא לא נשארת. אתה רואה את שני הקווים שיוצאים מהקו התחתון, עולים וחודרים אל תוך הקו העליון. חודרים אל תוך העולמות העליונים ומשפיעים בהם. ואחרי שנוצרה ההשפעה למעלה, זה לא נשאר שם. זה חוזר חזרה לעולם הזה וחודר אל תוך הקו התחתון אל העולם הזה. כי כל פעולה שאדם פועל כאן, משפיע בממד הרוחני של הבריאה, ושוב זה חוזר ומשפיע על העולם הזה. רב חיים וולוז'י נותן לזה המחשה נפלאה, הוא אומר, הדבר דומה לחבל שעולה מעל הקורה ויורד מהצד השני. כשאתה תופס בקצה הזה של החבל ומנענע אותו, אתה יוצר תנועה למטה, אבל מיד יש תנועה למעלה, ולאחר מכן התוצאה, גם הקצה השני של החבל מתחיל לזוז שם. אתה מזיזקן, זז למעלה, אתה רואה גם למטה מתחיל לזוז, וזה הוא מסביר את כל הפסוקים שבתורה שמדברים, למשל בסגנון של אם בחוקותיי תלכו, ונתתי לשמכם, ונתתי שלום, יבוא אדם וישאל מה זה קשור. מה זה קשור? מה הקשר בין גשם שתלוי בעננים וכל מיני הסברים שיש לשירות המטאורולוגי, לבין אם אני עכשיו עוסק בתורה ושומר מצוות, נזהר שלא להתגלח בסכין ולא לדבר לשון הרע ולעשות חסד עם הזולת ולחייך ושבת וצניעות וכשרות, מה הקשר בין זה לבין שלום, ביטחון? אבל היסוד הוא שאנחנו פועלים כאן, מפעילים מערכות עליונות ושוב זה חוזר ופועל בעולם הזה. זה בעצם מה שכתוב, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. מה פירוש המילה עוז בעברית? עוז זה כוח. אנחנו ניתן כוח לאלוקים? מי אנחנו בכלל שניתן לו כוח? וכתוב, תנו עוז לאלוהים. אבל הפירוש הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם, אני מצידי רוצה לתת לך רק טוב. בראתי את העולם כדי להטיב. אבל את ההגה, מה להוריד לעולם, אני נתתי לך בידיים. אתה קובע לי איך לנהל את העולם. ולכן הוא אומר, תן לי את הכוח לתת לך רק טוב, תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו. הוא מתגאה בעם ישראל. מה יש להתגאות בעם ישראל? זה דומה למלך שיושב עם כל השרים, הם מנהלים את המדינה. פתאום נכנס הילד של המלך, בן 15. איקאה, חכם, נבון, שקול, בעל מידות טובות. המלך אומר לשרים שלו, תגידו לי, אתם חושבים שאני מנהל את המדינה? תדעו שלא. הילד הזה הוא מנהל את המדינה. כי אם הוא אומר לי לעשות כך או כך, זה מה שאני עושה. כי הוא כל כך חכם וכל כך פיקח. זאת אומרת, האבא, המלך, מתגאה בבן, הוא זה שמנהל את המדינה. זה מה שכתוב, על ישראל גאוותו. הקדוש ברוך הוא מתגאה בעם ישראל, הם בעצם מכתיבים לי איך לנהל את כל העולם. היסוד הזה, שהוא נכון לכל ימות השנה, שאדם צריך לדעת להעריך את עצמו, לדעת את כוחותיו, לא לזלזל בעצמו, הוא נכון שבעתיים בימים האלה לקראת ראש השנה, בפרט בתקופה הזו שאנחנו נמצאים ושומעים כל כך הרבה, מי שקצת נחשף לכלי התקשורת, כשאני מדבר עם ציבור חילוני, אני אומר להם שמי שרואה חדשות כל יום ונשאר שפוי, צריך להיות בעל נפש מיוחדת. זה פלא לשמוע את כל האסונות וכל הצרות שמדווחים שם, ואת האיומים וההפחדות. איך אפשר לשרוד אחרי כל מה ששומעים שם ורואים? כאילו כשומעים מדי פעם קצת, רואה שהמצב לא פשוט היום. גם בהידברות קיבלנו איזה הרבה מיילים בנושא של שפעת החזירים, אז אחד המיילים נכנסתי כאן למצגת, ניסוח מיוחד של אישה. היא כותבת, יש לי שאלה, מה קורה עם שפעת החזירים? אני מאוד פוחדת. יש לי שני ילדים קטנים, מה עושים? הייתי שמחה לקבל תשובה מרגיעה, אבל אמיתית. סיומת היפה. היא רוצה להירגע, ואני אומרת, אל תעבדו עליי. תגידו לי, תשובה אמיתית אני רוצה לדעת, כי באמת התחזיות, נראה יש תחזיות של משרד הבריאות, הם מדברים על 1,800,000 אנשים שאמורים להידבק בשפעת הזו, הם תופעים 14,000 חלילה יסיימו את חייהם, והם לא יודעים איך זה יתפתח, רק פה בארץ. אנשים רושמים את זה, הם נלחקים. שאלה איך באמת צריך להתייחס לעניין הזה. או למשל, תמונות שהגיעו לידי, אולי חלק מהציבור כאן כבר ראו אותן, אך לפני התמונות האלה, יש כאן סתם גמרא מעניינת, כשמדברים על שפעת החזירים, אני מניח שהציבור כאן מכיר את הגמרא, אבל נאמר בכל זאת, מסכת תענית דף כ"א, אמרו לו לרבי יהודה, איכא מותנא בחזירי, יש מוות בחזירים, יש איזו מגפה, שפעת, גזר תעניתה. מיד גזר תענית, והתאסף כולם לבתי כנסת, לעשות תפילות, סליחות, לבטל את הגזירה. ממתי רבי יהודה דואג לחזירים? מסבירה הגמרא, שנה חזירה בדמיין מאיו לבני אינשי. המאיים של החזירים דומים לבני אדם. ואם יש מחלה בחזירים, אומר רבי יהודה, במוקדם או במאוחר זה עלול להדביק גם בני אדם, לכן צריכים לגזור תענית ולעשות תפילות כדי לבטל את הגזירה, שזה לא יגיע חס ושלום לבני אדם. דברים שכבר אז הכירו את העניין הזה. התמונות האלה, אני מניח שהציבור מכיר גם את זה, נשיא ארצות הברית מדבר עם ראש ממשלת ישראל והרגליים מונחות על השולחן. לעומת זאת, כשהוא פוגש את מלך סעודיה, איך הוא מתייחס אליו? לראשונה בהיסטוריה האמריקאית, נשיא אמריקאי משתחווה למלך סעודי. גם כשהוא עצמו פגש את מלכת אנגליה, הוא בסך הכל לוחץ לה את היד וממשיך הלאה, לא רואים שהוא משתחווה למלכים. אבל השם האמצעי שלו כנראה משפיע עליו, וכשהוא רואה את מלך סעודיה, אז הוא מבין שזה אישיות נעלית גם יותר ממלכת אנגליה, הוא צריך להשתחוות לפניו. רואים כאן גם על המלך שהיה מאוד מרוצה מהמחווה הזו שלראשונה בהיסטוריה מת נשיא אמריקאי. האמריקאים מאוד נפגעו מזה. ברשתות התקשורת בארצות הברית עשו מזה רעש גדול, ראינו אנשים שאמרו מה זה, נשיא ארצות הברית הוא דגל. הוא המלך של העולם, הוא לא יכול להשתחוות לאף אחד בעולם. אבל כשרואים את התפניות שיש בעולם, התחזיות הקשות של הריבוי האסלאמי בכל רחבי העולם בארץ ישראל, מבחינה מספרית זה מבהיל. אם עם ישראל לא יתעשף ויתרבה מבחינה מספרית, אפילו האיום הדמוגרפי הוא לא פשוט בכלל. ולא פעם כששומעים, רואים את כל הדברים האלה, עלולים להיכנס קצת ללחץ, והשאלה היא איך באמת צריך להתייחס לכל הנושאים האלה, ומה בידינו לעשות, שזה היותר חשוב, מה בידינו לעשות כדי לבטל ולשנות, לפרט לקראת ראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון, ראש השנה כידוע זה יום ההולדת של המין האנושי. אדם הראשון נברא ביום ראש השנה. הימים שלפני כן יש דעות, אם כל יום בבריאה זה 24 שעות רגילות, או שמדובר בסרגל זמן שמקביל להרבה זמן בתקופה שלנו, אבל מהרגע שהאדם הראשון הופיע על פני האדמה, יש לנו את כל ההיסטוריה. 10 דורות מאדם ועד נוח, עוד 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, 6 דורות עד משה רבנו, קיבלו את התורה, נכנסו לארץ, שלמה בנה את בית המקדש, יצאנו לגלות, 70 שנה חזרנו, בית המקדש השני, יצאנו 2,000 שנה, הגענו לכאן. יש לנו את כל ההיסטוריה, עם תאריכים, מקומות, הכל, מאז אדם הראשון ועד אלף. ביום הזה נברא אדם הראשון. מתי התחיל התאריך העברי להתחלף? אדם הראשון נברא, התחיל לספור, עבר יום, עברו השבוע, חודש, עברה שנה. אז נהיה השנה השנייה לבריאה, אחר כך השנה השלישית. לא כמו אצל הנוצרים שיש להם ספירה מאוד מוזרה. אצל הנוצרים יש לפני הספירה ויש לאחר הספירה. זה מאוד מוזר שכשאתה מדבר על תיירוך, אתה מתחיל על תאריך מאמצע ההיסטוריה. כי באמת הנצרות התחילה באמצע ההיסטוריה. התאריך הזה בכלל לא נכון, מה זה 2000, מה זה התאריכים האלה? זה סתם שיבוש, פתאום לקחו תחנה ומי שם יתחילו לסתור. התאריך האמיתי זה התאריך העברי שלנו, מאז אדם הראשון ועד היום. חבל שפה במדינה ימצאו את התאריך הלועזי במקום את התאריך העברי שהוא האמיתי, ולא כל הזיופים שיש אצל אומות העולם. על כל פנים, בזמנים שהאדם מרגיש לחץ כתוצאה מסיפורים שהוא שומע, או, חשוב להוסיף, בעקבות חוויה שהוא באופן אישי חווה. יש משברים בחיים. בחור שרצה להתחתן עם מישהי והיא ביטלה שבוע לפני החתונה. אדם שהשקיע 100,000 דולר בעסק חשב להצליח, העסק קרס, כל הכסף ירד בטמיון. בכל מיני מצבים לא נעימים שיש לאדם במהלך החיים. איך הוא אמור להתייחס ולהתמודד עם מצבים כאלה כדי אחרי הכל להיות באמת רגוע ושלם? לפנינו כאן משפט מתוך ספרו של רבנו בחיי חובות הלבבות. זהו משפט מפתח שכל אדם צריך לאמץ אותו לעצמו בחיים. מהות הביטחון, אומר רבנו בחיי, היא מנוחת נפש הבוטח. שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון בעבורו. זאת אומרת, אדם שרוצה לדעת האם יש לי ביטחון בשם, או שאני רק מאמין. הרי אמונה היא קומה ראשונה. אמונה זה דבר גדול, אדם יודע שיש בורא לעולם. דרך אגב, מה שאנחנו קוראים בשם אמונה, בעברית קוראים לזה אמונה, בעברית מודרנית. התורה קוראת בשם ידיעה, וידעת היום, והשבותה היא לבביך כי השם הוא האלוקים. לדעת שיש בורא לעולם, המילה אמונה היא לא כל כך מדויקת, היא נכונה, אבל היא לא מדויקת לחלוטין. המילה יותר מדויקת היא ידיעה, וידעת היום, והשבותה היא לבביך כי השם הוא האלוקים. איפה רואים בתורה את המילה אמונה? כשאני אומר שאני מלווה לך כסף, כי אני מאמין לך שתחזיר לי, האמונה מתייחסת לעתיד. אני מאמין שכך יהיה. כך גם למשל, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עד עכשיו הם לא ידעו שיש בורא לעולם, הם לא ידעו שיש משה. מה זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? עכשיו לראשונה משה נולד, הם ידעו שיש משה. אלא הם האמינו שעכשיו ינהיגו אותנו כמו שצריך. ויאמינו בהשם, ראו את מצרי האמת על שפת הים, אז על העתיד האמינו בהשם ובמשה עבדו, שהם ינהיגו אותנו ושידאגו לנו. אבל המילה הבסיסית של ידיעת השם, זה וידעת היום בשבותה אלה מביך כי השם הוא האלוקים. אתם משתמשים במילה אמונה, כי גם זה נכון, אבל ההגדרה יותר מדויקת באמונה. אני יודע שיש בורא לעולם, ואני מאמין בי שהוא ינהיג ויוביל וידאג לי ויעשה כל מה שטוב בשבילי. על כל פנים, על הקומה הזאת של ידיעת השם, יש קומה שנייה שהיא מידת הביטחון. שהאדם בוטח באותו אלוקים שהוא מאמין בו, שהוא יודע שיש בורא לעולם. אגב, אציין, אף על פי שהציבור כאן לא זקוק לזה, אבל יש לי כאן כמה תמונות שאני חושב שכדאי לראות אותן, וזה מצגת אחרת, אבל כדאי לראות אותן. נכנסתי למצגת בעקבות שיחה עם סטודנטית בסמינר שהיה בג'רוזלם גולד בירושלים לסטודנטים. הייתה סטודנטית שהציגה את עצמה כסטודנטית לביולוגיה מאוניברסיטת חיפה. והיא אמרה שהיא רוצה לדעת אם יש בורא לעולם. היא באה לסמינר כדי לברר את הנושא הזה, ועדיין לא דיברו על הנושא, אם יש בורא לעולם. אז דיברתי איתה, מה שרגילים לומר. שווי בהיגיון, את רואה את כל הסדר, מישהו עשה את השולחן הזה, ודאי, הוא לא נעשה לבד, את רואה תוכנית, מישהו תכנן. התוכנית מעידה על מתכנן, גם אם לא ראית אותו. היצירה מעידה על היוצר. ולראות את הבורא, הגיוני שלא נוכל לראות אותו. אני רואה אותך, את רואה אותי, כולנו רואים אחד את השני, כי אנחנו שייכים למחלקת הנבראים. במחלקת הנבראים אנחנו משדרים על אותו סדר, על אותו גל, קולטים אחד את השני. אבל שאני אקלוט את מי שברא אותי, הגיוני שאדם לא יוכל לראות את האלוקים. אבל מתוך הבריאה רואים שיש בורא. גם מתוך התורה, אחרי שיודעים שיש הוכחות שתורה מן השמיים, מתוך התורה אתה גם יודע שיש בורא. אבל איתה לא דיברתי על התורה, רק על הטבע. נתתי דוגמאות מגוף האדם, דברים ידועים עד כמה הכל משוכלל ומורכב, האפיים דווקא בעיניים ולא באוזניים, כי המצלמות האלה צריכות ניקוי כל הזמן. אז מישהו סידר את האפיים שם. האף בולט, המדענים טוענים, כדי שתוכל להריח לפני שאתה אוכל ולא תאכל דבר מקולקל, כמו שיש קולט עדים מעל הגז. כזה קולט רפות מעל הזה. וכן הלאה, כל פרט בגוף מראה שמישהו תכנן. היא לא קיבלה את הדברים. אמרה שכל זה לא משכנע. למה? כי יש אבולוציה. מה שמתאים שרד, מה שלא מתאים לא, והכל יתפתח במקרה. אמרתי לה, מה זה אבולוציה? סתם לזרוק מילים ככה, שמות יפים. סבירי לי היגיון, יש פה היגיון. אבולוציה זה מישהו, מי זה אבולוציה? איך זה נעשה? לתת שם זה לא הסבר. סתם לזרוק שמות, זה הסבר הגיוני שיסביר, איך? אז היא אומרת, זה התפתח מה שלא מתאים, אבל איך התפתח? מי תכנן את זה? מה גרם? אבל היא נשארה בשלה. אמרה שכל הטבע לא משכנע אותה. בסוף שאלתי אותה אם היא מכירה את הפרפרים, ראיתי שגוף האדם לא משכנע אותה, היא למדה הרבה ביולוגיה על גוף האדם, אמרתי, נעבור קצת לדוגמאות אחרות. את מכירה את הפרפרים שנפוצים כאן בארץ ועוד מקומות בעולם. מה שמיוחד בפרפרים האלה, שעל כל כנף יש ציור של עין. שם בשיחה איתה לא היו לי את התמונות, אבל אחרי השיחה הכנסתי את זה כאן. פרפרים ידועים מלבד הקווים והקשקושים והציורים שיש שם, שנראים מקריים לחלוטין, יש גם איזה ציור של עיגול כזה, זה נראה עין כזה. אמרה שהיא מכירה. חוקרי הפרפרים האלה שמו לב לתופעה מעניינת. הפרפרים האלה עפים לאט ביחס לפרפרים אחרים. וזה כמובן הופך אותם לטרף קל. העופות הקטנים הם זוללי חרקים, אני לא יודע איזה חרק יש בפרק של במקור של העוף הזה, אבל כשעוף רואה חרק הוא טורף אותו. ואם הוא עף לאט, קל מאוד ללכוד אותו. הפלא הגדול הוא שכשרואים בצילומים, רואים איך שהעופות מלמעלה, מזהות למטה, רואים את הפרפר הזה, אז יש טרף. ברגע שהעוף מתקרב לפרפר, במקום לטרוף אותו, הוא פונה עתידה ובורח בבהלה. ניסו להבין מה קורה שם, התברר דבר מדהים. העופות הקטנים הם האויבים של הפרפרים, אבל גם להם יש אויב מסוג אחר. מי האויב של העופות הקטנים? כל משפחת העופות הדורסים, כמו הבז, הנט, הינשוף, שנראה כאן בתמונה שלפנינו. כל העופות הדורסים הם האויבים של העופות הקטנים. וכאן התברר דבר פלא. כשהעוף הקטן, כשהפרפר הזה פורס את כנפיו, הפרפר שראינו קודם, מה המראה שנוצר לו על הכנפיים מלמעלה לאותו עוף שבא ומנסה לתפוס אותו? בואו נראה איך הוא נראה בשעה שהוא פורס את כנפיו. ככה הוא נראה. מראה של ינשוף. ואז מה קורה? כן, מי ששם לב, יש כאן מישהו שתחס באגודל את הפרפר כדי להראות איך הוא נראה עם כנפיים פרוסות. ואז מה קורה? כשהעוף מתקרב מלמעלה כדי לטרוף אותו, כשהוא קרוב מאוד, הוא פתאום מגלה שזה האויב שלי, זה ינשוף, הוא מיד בורח, הוא רגע שזה רק ציור. שאלתי אותה, את מכירה את העניין הזה של הפרפרים? אמרה שכן. אמרתי לה, תחשבי עכשיו בהיגיון. אם חלילה אין בורא לעולם שברא את שלושתם, איך בדיוק ידע הפרפר הזה עוד לפני שהוא נולד, ואיך זה מתוחכם לדעת מי האויב שלו, הוא ידע כשאני אצא, יש איזה אוף שעלול לטרוף אותי. והוא היה עוד יותר חכם לדעת, גם מי האויב של האויב. שזה הינשוף, והיה עוד יותר מתוחכם לצייר לעצמו לבד על הכנפיים את המראה של האויב של האויב. יעלה לדעת, אבולוציה יכולה להסביר דבר כזה. הרי ברור שיש בורא אחד שברא את שלושתם, ומכיוון שהפרפר הזה חי בדרגת סיכון גבוהה, יש סיבות למה שהוא אף לאט. לטובתו הוא אף לאט, אבל זה מכניס אותו לסיכון. אז קיבל הגנה מסוג אחר, כי מי שברא אותו סידר לו את כל מה שצריך. והטבע רבוי בדוגמאות כאלה. הסטודנטית הזאת הורידה את הראש לשנייה, נעמדה מהכיסא, הסתובבה לכולם והכריזה יש אלוקים, ככה בהתפעלות גדולה שיש אלוקים. מה שנקרא נפל האסימון אצלה. מה שלפני כן, האמת שהיו רואים עליה שהיא מחפשת את האמת. זה בכלל כלל, כשפוגשים אנשים ששואלים, צריך לנסות לזהות האם האדם הזה מחפש אמת או שהוא סתם מתווכח. אלה שסתם מתווכחים חבל בכלל לדון איתם. יש אחד שהוא... הוא רוצה לחלל שבת, הוא רוצה לאכול נבלות וטרפות. עכשיו, כדי להצדיק את עצמו, הוא החליט שאין אלוקים. אדם כזה שהוא משוחד, אין לך מה לדבר איתו. כי הוא מראש הטיב יעד, היה לפני כמה שבועות סמינר בכינר, בסבריה. היה שם אדם שכשהגעתי לסמינר, אמרו לי שכל ההרצאות הוא רק מפריע. מתווכח וצועק כל הזמן דברי כפירה בתוך ההרצאות. באמצע הסמינר, ארוחת צהריים הלך שם לאיזה מסעדה בטבריה. יש אוכל במלון, הוא שילם. הלך לאיזה מסעדה בטבריה כדי לאכול את החרקים האלה, שקוראים להם פירות ים. זה גם דרכו של היצר הרע, לוקח ג'וקים, מקקים, נתן איזה שם, פירות ים, אז זה נשמע ויטמינים. תמיד דרכו של היצר לעטוף כל מיני השפטות במילים יפות ודברים כאלה. בליל שבת בהרצאה שלי שם הוא גם התחיל להתווכח, אנשים כבר כעסו עליו. אמרתי לו, אנחנו אחר כך נשב לבד. שאנחנו באמת, אנחנו בשיחה עם תוך הלילה. בתחילת השיחה אמרתי לו, לפני שאנחנו מדברים, אני רוצה לשאול לך. אתה אומר שאתה לא מאמין באלוקים, שאתה לא מאמין בתורה, לא מאמין בכלום. אבל יש לי שאלה לשאול אותך. אתה באת לסמינר על תקן של שופט או עורך דין? אומר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, גם השופט וגם העורך דין שומעים את אותו סיפור בבית המשפט. אבל האם קרה פעם באמצע המשפט שיקום עורך דין שמגן על מישהו, והוא יאמר לשופט, אדוני השופט, שמעתי את העדויות, שוכנעתי שהוא הגנב, תכניס אותו לכלא. קרה פעם דבר כזה באמצע המשפט? לא קרה. אף פעם עורך דין לא השתכנע שהוא הגנב. זה לא מעניין אותו אם הוא גנב או לא. הוא צריך להוציא אותו זכאי. קבל כסף, והוא צריך להוציא אותו זכאי. השופט לעומת זאת אמור להיות אובייקטיבי. לא שהם כאלה בדרך כלל, אבל אמור להיות אובייקטיבי. אז אתה באת לכאן על תקן של שופט, לברר את האמת, או עורך דין. קצת התבלבל, קצת ירהר, בסוף סיכרנו שהוא באמת יתחיל להיות שופט. יותר אמיתי. אתה מחפש אמת, אז באמת חפש את האמת. השאלה השנייה ששאלתי אותו, תגיד לי, קרה לך פעם שדיברת עם אלוקים? הוא קצת התבייש, אבל אמר כן. כשהיו לי בעיות, אני התפללתי אליו. אמרתי לו, זאת אומרת, שאתה מאמין שיש בורא לעולם? הוא אומר לי, כן. אחרי שבהרצאות הוא מתווכח ומשגע את כולם, ראו, והוכיח שבהרצאות כל הדיבורים שלו לא נבעו מנקודת האמת שלו. זה נבע מזה שהוא רוצה עכשיו לאכול דברים האסורים, הוא רוצה לחלל שבת, רוצה לעבור כל מיני עבירות. אז אם יש בורא לעולם, הוא צריך לעשות את רצונו. אז הוא בעצם בורח אפילו מהאמת שלו. אבל כשאתה מזכיר לו שברגעים של מבחן, כשאין לך קשה, אתה התפללת לאלוקים, אז הוא מודה, הוא יודע שיש בורא לעולם. אחר כך כבר השבת כבר עברה בצורה הרבה יותר שונה, בהרצאות האחרות שהיו איתו. אבל יש פעמים אגוזים כאלה שקשה מאוד לפתח אותם. אבל יש אדם שמחפש את האמת. אותה סטודנטית באמת הייתה אחת שמחפשת את האמת, ומי שמחפש את האמת, ברגע שנופל האסימון, קולט את הדברים, הדברים משתנים לחלוטין. נחזור שוב. נחזור לדברי חובות הלבבות. אומר רבנו בחייה, מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. אחרי שיש את האמונה שזו הקומה הראשונה, אפשר לבנות קומה שנייה, שזה מידת הביטחון, כי יש לך במי לבטוח. אם אין אמונה, אין במי לבטוח. אבל אחרי שאדם יודע שיש בורא לעולם, עכשיו יש לו במי לבטוח. מה זה ביטחון? יבוא אדם וישאל, מי אמר שבסוף יצא מזה רק טוב? אומר רבנו בחייה, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון בעבורו. שזה בעצם מקפל את המשפט המפורסם של מר הנביאה מסכת ברכות מרבי עקיבא, כל דאביד רחמנא לטב אביד. אבל אולי במקרה שלי זה לא טוב, אולי במקרה שלי יצא מזה דבר שהוא גרוע, התשובה היא אין דבר כזה. אחרי שהאדם עושה את ההשתדלות שלו, הרי לאדם הוא תלך חובת ההשתדלות, הוא לא יכול לשבת בבית ולומר שאלוקים יסדר לי את הכל. אשר ברא אלוקים לעשות, הוא ברא ורוצה שאדם יעשה, שאדם יפעל. אבל לאחר שאדם עשה את ההשתדלות שלו, רוצה להתחתן, ארגן את הכל לקראת חתונה, פתאום הכל יתבטל. השקיע כסף בעסק, כי הוא הבין שזה ילך טוב, ובסוף כל הכסף קרס. במקום להיכנס למשבר ולטיפולים, כמה צעירים וצעירות ישנם היום שנזקקים לטיפולים פסיכיאטריים, ממש כדורים, בעקבות משבר של קשרים שהוא רצה אותה והיא לא רצה אותו, או שהיא רצה והוא לא רצה, הגיעו למשברים ולדברים מאוד מאוד קשים, לפעמים אפילו להתאבדויות, לרצח, לכל מיני צרות מהסוג הזה. אם היו מחנכים את אותם ילדים, כשהם היו ילדים, אם היו מחנכים אותם מראש להבנה שיש בורא לעולם, והכל לטובה, אתה רצית להתחתן איתה, כי הבנת שהיא טובה לך. אבל אם אלוקים סובב את זה אחרת, הוא יודע יותר טוב ממך מה באמת טוב עבורך, כי הוא אוהב אותך. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד מאיתנו, והוא לא מוגבל, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אם חלילה היה מדובר במישהו מוגבל, אז יכול להיות שהוא אוהב אותי, אבל הוא לא יכול לסדר לי מה שאני רוצה. אבל כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, והוא אוהב כל אחד מאיתנו, אז למה הוא לא מסדר לך את כל מה שאתה רוצה? התשובה היחידה, כי הוא חכם יותר מכל אחד מאיתנו, הוא רואה את העתיד ויודע בדיוק מה טוב לכל אדם. ואם הוא רואה שאדם עומד להיכנס למסלול לא נכון, הוא שם לו שם מחסום, זה לא טוב לך. יש איסורים שבאים על האדם כדי לנקות אותו מהעבירות שהוא עשה בעבר, מכל מיני קסמים רוחניים. יש איסורים שבאים על האדם לרומם אותו לדרגה רוחנית, שבלי האיסורים האלה אולי מגיע להם. בהרצאה בקריות, מערכים, שוב איזה שם הרצאה לציבור אקדמי, אז נקשה איזה דוקטור אחד לאחר ההרצאה, נראית פחות מגיל 40. והיא נקשה בחיוך, אומרת שהיא מתחזקת וכו'. ואז בתוך המילים שלה, היא אמרה, אני רוצה לומר לך שאני מודה לאלוקים על ההתקף לב שקיבלתי לפני חצי שנה. בדרך כלל לא רגילים לשמוע מילים כאלה. אנשים בגיל צעיר תמיד מתלוננים, למה זה קרה לי? והיא בחיוך, אני מודה לאלוקים על ההתקף לב. והיא הסבירה את עצמה. היא אומרת, עד ההתקף לב, כל חיי סבבו עם כסף, קריירה, תאוות, יצרים, זה מה שהיה לי בחיים. ההתקף לב הזה השכיב אותי במיטה לכמה ימים, היה לי זמן להתבונן. היא אומרת, חשבתי לעצמי, בשנייה אחת, אם היו מאחרים עוד קצת, לטפל בי, הייתי עכשיו מתחת מצבה. לא הייתי בכלל חיה בעולם הזה. אז מה קשר החיים? מה התכלית של החיים? אני חיה פה רק לאכול מצעיות של לחם, מחליות של מים, כמה אדם מחסל במהלך החיים שלו. ובסוף זהו, ללכת, אז מה אני עושה פה בכלל? השאלות האלה הובילו אותה ללכת לשיעורים, להתחזק. אז היא אומרת, אני מודה לאלוקים על ההתקף לב. אני מאוד הערכתי את זה, לראות אדם שאפילו שלכאורה היה לו רע, אבל היא רואה את הטוב שברא. כי באמת כל דאביד רחמנא לטב אביד. המילים הטוב שברא הן לא כל כך מדויקות. לפעמים אנשים היום אומרים אחד לשני, למה אתה מסתכל על חצי הכוס הריקה? מסתכל על חצי הכוס המלאה. אתם חושבים שזה משפט יפה ונכון. אולי משפט יפה, אבל הוא לא נכון. ביהדות זה לא נכון לומר שיש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. כל הכוס היא מלאה, כי אלוקים עושה רק טוב. אולי חצי אתה רואה וחצי אתה לא רואה, אבל הכוס מלאה. מה שאלוקים נותן לאדם זה רק לטובתו בדיוק מה שטוב בשבילו. מי שחי בצורה כזאת, באמת יש לו מנוחת הנפש. הוא לא מנוחת. הוא יכול לשמוע שפעת חזירים, איומים מכל העולם, כל מיני צרות, אבל הוא לא נכנס לחרדות ולתפקודים. הוא אומר לעצמו, אני צריך לעשות את המוטל עליי. אז נראה מה מוטל עלינו. אני אעשה את המוטל עליי. מעבר לזה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שהוא ינהל את הדברים בצורה שתהיה הכי טובה, הכי נכונה, הכי בריאה, ותהיה נתונים. כי הקדוש ברוך הוא רואה את העתיד ויודע באמת מה טוב לכל אדם. אצלנו כבני אדם יש מושג שנקרא עבר, יש הווה ויש עתיד. אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר הווה עתיד, כידוע. למה זה דומה? אדם שנוסע בכביש ירושלים תל אביב. המקום שהוא היה בו לפני 5 דקות, נקרא עבר. המקום שהוא יהיה בו בעוד 5 דקות, נקרא עתיד. וכאן, איפה שהוא עכשיו נמצא, זה הווה. אבל אם מישהו טס מעליו במטוס, ובאותה שנייה הוא רואה את 3 הנקודות. אצלו זה גם כן נקרא עבר, הווה, עתיד, אלא הוא שבמטוס, אצלו הכל הווה, הוא רואה את הכל. כך אנחנו זורמים בתוך הזמן, לנו יש מושג של עכשיו, של אתמול, של מחר, של הקדוש ברוך הוא אין את כל זה. הכל פרוץ לפניו. בישעיה כתוב שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש. מה זה קורא הדורות מראש? כשאתה לוקח ספר, אתה יכול לקרוא מההתחלה לסוף, אבל אתה יכול מיד לקפוץ לסוף הסיפור, לראות מה כתוב שם, נכון? הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, הוא יכול גם שם, מסוף הספר הוא גם יודע מה שיש שם. זה הגדרה בישעיה, קורא הדורות מראש. היסוד הזה מביא את האדם גם לקבל ענווה כלפי בורא עולם. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כל הכוחות, כוח הבחירה, הוא שולט בעולם, האדם שולט בכדור הארץ. ומתוך זה בקלות הוא נופל בגאווה, עד שהוא כבר לא כל כך חי את המציאות האלוקית. והגאווה העצמית הזאת, ורב לבביך ושכחת את השם אלוקיך, זה דבר שאם הוא לא יעבוד על עצמו, זה טבעי מאוד. כי הוא חי בעולם, הוא שולט בעולם, הוא קובע, הוא מנהל את הכל. אבל כשהוא יותר מדי מרגיש את עצמו, אין כדי שהוא נתן גם את הספירה. תזכור איפה אתה. ובאמת כתוב שהיסוד המרכזי של השבת, למה הוא ציווה על השבת? ושמרו בני ישראל את השבת, בשימה כל זה, ברית עולם, עוד היא בני ובין בני ישראל, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, 6 ימים אתה שולט בבריאה, אתה תרגיש את עצמך כמו אלוקים, ותשכח שיש בורא לעולם. איך תוכיח לעצמך שאתה באמת יודע שיש בורא לעולם, ולא רק סתם תצא בהצהרות, אני מאמין באלוקים, אתה מאמין בי שבראתי את העולם, תשבות ממלכה ביום השביעי. כמו שאני שבראתי ממלכה, תראה שאתה מתכופף, שאתה מתבטא לרצון האלוקי,
כי הנה, אתה יכול לפעול, לעשות, ואתה אומר, לא, אלוקים שבת, הוא אמר לי שאם אני מאמין בו, אני גם אשבות, אז אני שבת ממלכה ביום השביעי. זה בעצם מבחן של אמונה. זה מסביר לנו למה מחללי עמות יומה. אני אספר עוד מקרה שהיה. סטודנטים בבאר שבע, באוניברסיטת בן גוריון, הייתה הרצאה בפנים. ואחד הסטודנטים אמר לי, תגיד לי, זה כל כך גרוע שאני לא שומר שבת, אין לו קצת מקיפות מצפון כנראה. תשאל את כל החבר'ה כאן, יגידו לך כמה אני בן אדם טוב. עוזר לכולם, מסייע, תמיד ראשון. ובאמת כל החבר'ה שם מעניינים בראש, אתה רואה, כנראה הוא משהו מאוד בולט ביניהם, שהוא בעל חסד עצום. כולם באמת, הוא אומר והם מראים שהוא צודק. אני לא גונב, לא מזיק לאף אחד, רק עושה טוב לאנשים, אבל לא שומר שבת. מה זה כל כך גרוע? שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מאמין באלוקים, מאמין בתורה? הוא אומר, כן, אבל אני שואל אם זה כל כך גרוע. אמרתי לו, אם אתה מאמין, אז בוא נבדוק איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על השבת. לא איך אנחנו מסתכלים. בעיניים שלנו זה נראה, אתה לא גונב, לא רוצה, לא מזיק, רק עושה טוב לאנשים, זה בסדר גמור. בוא נראה איך אלוקים מסתכל על הדברים. אתה אמרת, לא גונב, נכון? אדם שגונב, נשאל את אלוקים, מה העונש של גנב? שאלתי את הסטודנטים שם, מה התורה אומרת על עונש של גנב? אף אחד שם לא ידע לענות. פסוקים מפורשים בתורה, צריך לשלם כסף. שאלתי אותם, ומי שמחלל שבת, מה העונש שכתוב בתורה? וכמעט כולם ידעו לענות, מחללי עמות יומה. אמרתי לו, חשוב בהיגיון. גנב, שבעיניך זה חמור, אצל אלוקים זה לא בסדר, זה חמור מאוד. אבל לשלם כסף. אחת הפתרה זאת תשובה וכולי, אבל לשלם כסף. לא כתוב, צריך להרוג אותו. על מחלל שבת, אומר אלוקים, החיים שלו בשבילי לא שווים, כמה שאני בראתי אותו וטוב לי שזה, אבל למה כל כך גרוע? כי השבת היא מלחן של אמונה. הקדוש ברוך אומר לאדם, זה שאתה מצהיר שאתה מאמין בי, זה לא מספיק. תוכיח לי את זה במעשה. זה כמו שמלך עומד לפני 50,000 איש. כל ה-50,000 איש יושבים על כיסאות. המלך מסיים את הדברים שלו, והוא אומר להם כך, מי שמכיר בי כמלך ולא מורד בי, שיעמוד. מי שמורד בי, שימשיך לשבת. 50,000 איש כולם נעמדים. אחד נשאר יושב. מגיעים אליו החיילים, לא שמעת מה שהמלך אמר, שמורד? הוא אומר, שמעתי. נו, אני זו תנועה כזאת של ביטול, למה נעמדים? לוקחים אותו לעמוד התלייה. יבוא אחד וישאל, איזה מדינה משונה זאת? מי שיושב על כיסא, תולים אותו? מה התשובה? אחרי שהמלך אמר שזה המבחן, אם אתה מורד בי או מכיר בי, יש לזה משקל אחר. אז זהו, אז אחרי שקדוש ברוך אומר, למתת מלאכות, בורא, חורש, זורע, קוצר, זה המבחן של אמונה בי, עוד היא בני ובן בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ואין נפש. אז זהו, יש לזה כבר משקל אחר לחלוטין. היום חסר מאוד הסברה. כמעט כל המדינה מאמינים באלוקים, אבל חסר מאוד הסברה, וכמה באמת זה חשוב, שכל אחד ואחד שיפעל ויחזק, אני יודע שהחבר'ה פה עושים את זה בצורה נפלאה, שהרבה צריכים ללמוד, אני שומע מאופיר על הנתינה והטוב לב והמסירות שיש כאן לכל החברים. אבל באמת לחזק את עצמנו עד כמה היום, זה לא כמו לפני 10 שנים או 20 שנה, היום הציבור בארץ זה כמו ספוג, רק תן לו מים ומיד סופג. רק תן לו את המדע, תן לו את הרוחניות והוא סופג, הוא רוצה. בודדים ישנם שאתה יכול לקרוא לו, זה החילוני אמיתי, לתת לו תעודה, זה החילוני בהשגחת הבדל. זה קשה מאוד למצוא דבר כזה. רוב המדינה הם בטח פופס, לא חילונים אמיתיים. היה הרצאה בפאב בתל אביב לפני כמה זמן, אני חושב אופנה בפאב, הם עושים הרצאות שם. אחרי ההרצאה ניגשו 5 בחורים, עם ההופעה שיש היום, הקוטים והדרדרים והגילים וכל הזה. עכשיו הם מתקרבים אליך, ואתה מרגיש צורך על כל צד שלהם ללכת פסיעה אחורה, רק מההופעה. יש להם את המנהיג שבחבורה, שהוא צועק בראש. כשהגיעו אליי, הוא אומר לי, כבוד הרב, אל תראה אותנו ככה. כי להגיד אותם ככה, מה זה אל תראה אותנו ככה? הוא אומר, אל תראה אותנו ככה. הוא מרים את החולקה, אתה רואה למטה הציצית. כל החבר'ה מרימים עם ציציות. לא, זה רק ככה, אנחנו בדרך. זה המונים, ממש המונים, שאתה רואה אותו בחוץ, אתה לא מאמין, אתה יושב מדבר איתו קצת, כמה אתה רואה, כמה הוא כן שומע וכמה... יש בודדים שאתה יכול לומר, זה באמת כופר. בודדים, אין היום כמעט מהסוג הזה, היום זה בעיקר חוסר ידיעה, וברגע שמיידעים אותם זה משהו אחר. ובאמת כשמדברים על ההכנה לראש השנה, רבי ישראל מסלנט אמר לי סוד גדול. לא תמיד יש לאדם מספיק זכויות פרטיות משלו. אבל הוא אמר, שתאר לך אדם שנכנס לבית מלון יוקרתי, נניח מלון המלך דוד בירושלים. שם בדרך כלל מתארחים הנשיאים האמריקאים וכו'. מלון מאוד יקר ויוקרתי. אדם עם כאבי ראש נכנס, יודע, פה קצת יקר, בסדר. מבקש כוס קפה. מכינים לו קפה, הוא שותה, בא לשלם, $30. מה זה, אתם שפויים? על מה $30? מה אתם רוצים? כפית של קפה? אני אביא לכם. כמה עולה כפית של קפה? כמה עשרות אגורות? עוד כפית סוכר? קצת מים חמים? על מה כל כך הרבה כסף? בפרוסת עוגה, איזה מחירים? הם מסבירים לו, תשמע אדוני. פה כשאתה קונה קפה, אתה משלם לא רק על הקפה. אתה משלם על כל השטיחים שמסביב, וגם נכנס במחיר של הקפה. זאת שיושבת שם עם הסנטר, מי שלם לה? אתה משלם מהקפה, הבילונות, כל הפאר שיש כאן. במחיר של הקפה שלך מכניסים את הכל. אתה צריך לשלם. והנה האדם הזה בא לצאת מהמלון, והוא רואה שם איזו קבוצה של מלצרים יושבים ואוכלים עוגות בלי חשבון, ושותים קפה בזה אחר זה. הוא שואל אותם, תגידו לי, אתם עשירים? אתם בסך הכל מלצרים. איך אתם יכולים להרשות לעצמכם לאכול ארוחה כזאת ששווה אלפי דולרים? הם עונים לו בחיוך, אנחנו לא צריכים לשלם. מה הפרוטקציה הזו? הם מסבירים לו. אנחנו כאן עובדים בשביל בעל הבית לשרת את האחרים. ומי שעובד בשביל בעל הבית לשרת את האחרים, מתייחסים אליו אחרת. רבי ישראל מסלנט אמר שהמשפט הזה הוא יסוד גדול. אדם שחי בעולם הזה, והוא לא חי רק בשביל עצמו, אלא הוא עובד בשביל בעל הבית לשרת את האחרים. כלומר, הוא לא דואג רק לעצמו, דואג גם לסביבה שלו. לחזק את הסביבה, לחזק את האחרים, לעזור להם, לסייע להם, כל אחד לפי הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כשהאדם חי בשביל האחרים ועובד את בעל הבית, אדם כזה מתייחסים אליו אחרת. בראש השנה, גם אם נניח שלא מגיע לו מצד הזכויות שלו, לא מגיע לו כל הבקשה, הוא מבקש דברים גבוהים, לא מגיע לו כל זה. אבל מכיוון שהציבור נעזר על ידו, הקדוש ברוך הוא נותן לו משקל אחר, מתייחס אליו אחרת, ואז השנה שלו לאחר מכן היא ברמה אחרת לחלוטין. זה יסוד גדול לקראת ראש השנה שאומר אותו רבי ישראל מסלנט. נראה כעת כמה נקודות באמונה והשגחה לפני שניגש לארבעת הדברים שמקרעים גזר דינו של אדם. האדם הזה שלפנינו הוא לא יהודי, כתב בבית הלבן, חיבר ספר שנקרא עין בעין, תורגם גם לעברית. בספר הוא כותב כך: שני פיגועי הטרור הגדולים בארצות הברית, 3 מתוך 4 צופי הטורנדו הגדולים ביותר, 6 מתוך 7 ההוריקנים הארצניים ביותר, 9 מתוך 10 אסונות הטבע שגבו את המחיר היקר ביותר, מה המשותף לכל המאורעות הללו? הוא כתב בבית הלבן, אז הוא עקב אחרי דברים שאנחנו לא עקבנו, והוא כותב כך: כל האסונות הללו התרחשו בתוך 24 שעות מהרגע שבו נשיאי ארצות הברית, בוש קלינטון ובוש הבן, הפעילו לחץ על ישראל שתסחר באדמתה בתמורה להבטחה של שלום, או כשיצאו בהצהרות פומביות מהותיות בנוגע לארץ ישראל, או קראו להקמת מדינה פלסטינית. תוך 24 שעות, הוא כמי שעקב אחרי הדברים, אומר שקרו כל האסונות האלה. בהמשך דבריו הוא כותב: האם כל אחד מהמאורעות שוברי השיאים האלה הוא רק צירוף מקרים, או שמדובר בסימנים מדהימים לכך שאלוקים מעורב באופן פעיל בכל מה שנוגע לישראל? ספר שלם שעוסק רק בעניין הזה, להראות את האסונות שנחתו על ארצות הברית בכל פעם שעשו צרות לישראל. רק מי ששם לב, אני לא יודע, ברשימה שלו, חסר אחד בכל דבר, 3 מתוך 4, 6 מתוך 7, 9 מתוך 10 האסונות. למה לא באופן מלא? שיהיה את הבחירה, שיהיה לאדם את הבחירה. עדיין אומר, תשמע, אולי זה לא... זה באמת רואים יסוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא תמיד משאיר פתח למי שירצה לצאת ולומר, תשמע, זה במקרה, אז שיהיה לו את הפתח הזה. שיהיה בחירה, אם לא, לא היה בחירה. אם הכל לא היה אחד על אחד, לא היה בחירה. ובאמת גם בהיסטוריה של עם ישראל רואים, כולם מכירים את הגמרא במסכת גיטין, בחורבן בית שני. אבו בהו ענהו בריוני, היו בירושלים בריונים. והיה להם שרירים וזה, וצבא, ונשק, ואמרו, אמרו לאור הבנן, ניפוק ונעביד שלמה בעדיו. חכמים אמרו להם, בואו נעשה שלום, לא כדאי להילחם. לא שרקינו, הם לא התקינו. הגמרא מספרת שהם שרפו את כל מחסני התבואה, הרי בירושלים יכלו להתקיים 21 שנה עם מחסני התבואה והעצים והשמן שהיה להם. אבל הבריונים האלה שרפו את הכל, ונאלצו בסוף, ירושלים נכנעה, נפרץ בית המקדש, ורבן יוחנן בן זכאי עומד על זה, רבותיי, לא נלחמים, צריכים להיכנע, צריך לקחת דגל לבן ולצאת, וזה לא מובן. הם אומרים, תשמע, אפשר לנצח, למה לא להילחם? הוא אומר להם, לא, רבן יוחנן יקר אמר, צריך לקחת דגל לבן ולהיכנע. אמרו לאור רבנן, לא מסתלה מילתא. הם אמרו לאור, ניפוק ונעביד קרבה בעדיו. בוא נצא, נעשה קרב. אמרו לאור רבנן, לא מסתיים מילתא. לא, לא, אתם לא תנצחו. לא יסיעת הדשמיים. ובהיגיון, אם לא היו שורפים את מחסני התבואה, איזה צבא יכול להשים מצור 21 שנה? מי יכול לשרוד דבר כזה? אחרי ששרפו, קרה מה שקרה, והכל חרב, הוא המשך הסיפור שכולם יודעים. לעומת זאת, בהיסטוריה של עם ישראל נראה כאילו שיש מחלוקת בין שני גדולי עולם. רבן יוחנן בן זכאי בתקופת בית שני, וחזקיהו המלך בתקופת בית ראשון. זה נמצא גם במלכים, אבל פה מתומצת יותר בדברי הימים. בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ביהודה, ויחן על הערים הבצורות, ויאמר לבקעם אליו. וירא חזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבעט עם שרה וכו'. בקיצור, עם ישראל נכנס ללחץ. סנחריב מלך אשור, כתוב שהיה לו 165,000 שרי גייסות. רק מפקדים, היה לו 165,000, אז כמה חיילים היו. מצאו בחורדות ארמון סנחריב בנינווה, מצאו תבליט של כיבוש לכיש, לפני שהוא בא לירושלים הוא כבש את לכיש, עיר יהודית. זה התבליט שנמצא במוזיאון ישראל, וטוב, זה צולם מתוך איזה סרט שעשינו על הארכיאולוגיה התנכית. זה שחזור, זה בעצם העתק של התבליט המקורי. מקרוב רואים שם דברים, ממש פרטים מלאים של כל האכזריות של צבא סנחריב. כאן לפידי אש שמושלכים מעל החומה, פה הם משפדים בני אדם מחוץ לחומה, ממש היו תופסים שבויים, וככה בשביל להוריד את המורל של אלה שבתוך החומה, היו משפדים אותם בחוץ, באכזריות כזו. כאן אנחנו רואים שבויים יהודים, אפשר לראות אפילו איך יהודים היו נראים שם באותה תקופה, שבויים יהודים יוצאים כאן מלחיש, או צודק קצת שבור, כאן רואים ילד קטן שתועד או עם אביו או עם אמו, והולכים, וזה חייל אשורי שמלווה אותם, כאן הם יוצאים עם השלל, כל הקטעים מתוך התבליט הגדול שראינו קודם. זהו סנחריב, מלך אשור, יושב על כיסאו, היה מאוד אכזר. הרבה סיפורים על האכזריות שלו. ומגיעים לירושלים, זה פחד גדול. חזקיהו המלך אוסף את כולם, ואומר להם, חזקו ואימצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור מלפני כל ההמון אשר עמו. מה פירוש? עם ישראל אומרים לו, חזקיהו המלך, בוא ניכנע. חזקיהו המלך אומר, אין להיכנע, לא צריכים לפחד, לא יקרה כלום. הם אומרים לו, אדוני המלך, אין סיכוי שננצח אותם, בוא ניכנע. הפוך מרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי בחורבן בית שני אומר, צריכים להיכנע. הבריונים אומרים לו, בוא נילחם, הוא אומר לו, צריכים להיכנע, דגל לבן. חזקיהו המלך בדיוק הפוך. עמו זרוע בשר ועמנו השם אלוהינו לעוזרנו להילחם מלחמותינו, וישמחו העם על דברי חזקיהו המלך יהודה. זה לקראת חג הפסח. בסופו של דבר מה קרה? ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת, ויזעקו השמיים, וישלח השם מלאך, ויקחה בכל גיבור חיים, ונגיד ושר במחנה מלך אשור וכו', וישו בבושת פנים לארצו, ובניו שם הרגו אותו כשהוא השתחווה לנפרוך אלוהיו, וזה היה איזה נסור מתיבת נוח, הרגו אותו שם. מה קשר הוויכוח הזה שיש בין חזקיהו המלך לרבן יוחנן בן זכאי? האם יש להם מחלוקת הלכתית? התשובה היא שלא. שניהם ידעו את היסוד שהזכרנו בתחילה. כל המצב של עם ישראל מבחינה פיזית, ודאי שעם ישראל צריך שיהיה לו צבא וצריך שיילחם, צריכים את ההשתדלות שלנו, כמו שראינו קודם. אבל שניהם ידעו שאם ננצח או לא לנצח, זה תלוי במצב הרוחני שלנו. בזמן רבן יוחנן בן זכאי היה שנאת חינם. אז הוא אומר לבריונים, בסדר, יש לכם כוח, יש, אבל לא יסתיים מילתא, זה לא יעזור. כי אם אנחנו מבחינה רוחנית בשנאת חינם, זה אומר שאין סיכוי שננצח. לעומת זאת, בזמן חזקיהו המלך, שהיו מתוקנים, היו שהיא ברמה רוחנית גבוהה. כל העם נלחצים, בוא ניכנע, אומר אל תיכנעו, מה יש להיכנע? אל תדאגו, כי לנו יש את הקדוש ברוך הוא איתנו, וזה דבר שממש רואים אותו לאורך כל ההיסטוריה, דברים שעמדו במבחן המציאות. כאן לפנינו הפרסום שהתפרסם על מספר הנפגעים מאותה שפעת, מדברים על 14,000 נפטרים, 75,000 מאושפזים, 1,800,000 פניות המרפאות, זה המסמך הרשמי של משרד הבריאות. ומה שמעניין, לפני חצי שנה, כשהתחילה שפעת החזירים, שלח אליי מישהו את ה... אני לא נכנס כאן כעת לתוכן התנ"כי, אני מניח שהציבור מכיר את הדילוגי אותיות, אבל שלחו אליי את הטבלה הזו. מישהו ככה מדי פעם שולח אליי כל מיני, אז אומר, תראה, כתוב פה חזירים, שפעת באותה טבלה, וכתוב, היו המתים במגפה. אז זה פשט הפסוק, אז אני מצטרף פה דבר מעניין. לא כך התייחסתי לטבלה הזו, כי תמיד מוצאים דברים. אבל הכתבה שראינו קודם התפרסמה רק לפני כמה שבועות, ואז הוא שלח אל היישוב, הוא אומר, תראה, באותה טבלה ששלחתי לך אז, תראה מה כתוב כאן. והיו המתים במגפה, 14,000. המספר הזה ממש מופיע כאן, אותו מספר שמשרד הבריאות פרסם שזה הצפי לחורף. אז הוא שאל, האם זה אומר שכך יהיה, ש-14,000 ימותו? התשובה היא שלא. אבל פי שזה כתוב לכאורה בצופן הזה, אבל זה לא אומר ש-14,000 ימותו, דווקא ייתכן שדווקא הפסוק שאחרי, יש אחר כך את השורה, ותחל תלונתם מעליי ולא ימותו. כלל גדול כתב ספר הברית, כל מאורע וכל אדם מוצפן בתורה בשני מסלולים. האם המסלול הטוב יתגשם או המסלול הלא טוב, זה כבר תלוי במעשים של האדם. זה יסוד גדול, שכל אדם נמצא בתורה בשני מסלולים, כך כותב ספר הברית לפני 300 שנה, והדבר תלוי במעשים שלנו, האם המסלול הזה יתגשם או המסלול הזה יתגשם. לכן אף על פי שזה מאוד מרשים, שמשרד הבריאות נותן מספר תחזית לחורף הקרוב, שזה בדיוק מה שמופיע בצופן התנכי, זה נשמע מעניין, אבל לא שצריך להיכנס מזה ללחפים, אלא עד רבה, זה צריך לדרבן אותנו לקראת ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא קובע את כל העתיד, לחזק את עצמנו וכמובן לחזק גם את הסביבה. מה צריך באמת לעשות ובזה נסיים מבחינת ההשתדלות הטבעית והרוחנית מבחינה מעשית? אמרנו קודם העניין של לדאוג גם לסביבה. ההשתדלות הטבעית זה יירוט סבירה והשתדלות יזומה כהמלצת המוסמכים בכל תחום. זה עשר שכותב אותו חובת הלבבות, שכל דבר, פרנסה, הבריאות, צריך לפי ההשתדלות הסבירה כך לעשות. מבחינת ההשתדלות הרוחנית, אומרת הגמרא, ולארבע דברים חשובים, חוץ משינוי השם שמוזכר בו, שזה כל מקרה לגופו, אבל שלושת הדברים האחרים הם יסודות גדולים לכל השנה, בפרט לקראת ראש השנה. ארבעה דברים מקרים מוזר דינו של אדם, ואלו הם. צדקה, תעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה כידוע, צדקה תציל ממוות, בכל תחום שלא יהיה. צדקה זה לא חייב להיות רק בכסף. אדם שמחייך לזולת, לפעמים זה צדקה שיותר חשובה מכסף. אתה רואה אדם במשבר ואתה מסייע לו, אתה רואה אותו קרוב ואתה מנסה לו, לעזור לו לצאת מהכאב הזה, זה בגדר של צדקה, הוא לא משלם לך על זה. אבל אתה משקיע זמן, מקדיש למענו, יוצר אווירה טובה סביבך, מישהו פגע בך ואתה מתגבר, זה לא צדקה. אתה יכולת להחזיר לו באותה מידה והיית יוצר שם אווירה אחורה, אבל אתה אומר, אני רוצה לשמור כאן על אווירה טובה, מתגבר על כעסים, כל זה בגדר צדקה, כשאדם עושה חסד עם סביבתו, עם הזולה. צעקה, שזו היא תפילה מעומק הלב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. רב חיים בלוז'ין כותב בנפש החיים, שהקדוש ברוך הוא לעיתים מביא איסורים על האדם רק כדי שיתפלל. וזה הוא מסביר את היסוד שמתהווה לתפילתם של צדיקים. לכאורה זה לא מובן, למה להביא איסורים כדי שהאדם יתפלל? אומר רב חיים בלוז'ין, כשהאדם מתפלל לאלוקים, הוא בעצם מתחבר באותה שעה ומקבל שפע רוחני. התפילה עצמה היא חיבור והערה שהאדם מקבל. מה קורה אם האדם לא מתפלל הרבה זמן? או שמתפלל אבל לא מעומק הלב. הקדוש ברוך הוא רואה, האדם הזה מנותק ממני, הוא לא מקבל את השפע שלי. אז הוא יכול להציק לו רק כדי שהוא יחזור להתפלל מעומק הלב. זה נקרא מתאבל לתפילתם של צדיקים. לכן האימהות היו עקרות. כדי שהתפילה תבוא יותר מעומק הלב לטובתם, כשיתפללו חזק הם יקבלו את השפע הגדול. למה זה דומה? אמא שיש לה תינוק בן חודשיים. היא יודעת כל 4 שעות, היא צריך להתעורר מהשינה ולנוק ממנה. והנה היא רואה שהוא ישן כבר 6 שעות ולא מתעורר, 8 שעות ולא מתעורר, 10 שעות, 12 שעות, נכנס ללחץ. היא מתחילה להעיר אותו, קום, תינה. הוא לא רוצה, משמיע קולות כועסים, למה את מפריעה לי לישון? אז הוא ממשיך לישון. היא תוותר לו, היא תמשיך להסיק לו, יכולה אפילו לצוות אותו, עד שהוא יתעורר, תינק ממנו. למה? לטובתך. אם לא תינק ממני, אתה בסכנה, אני יכולה להסתדר בלעדיך, אבל אתה, גם הקדוש ברוך הוא יכול להסיק לאדם, כדי שיתחבר אליו ויתפלל. ואז הוא מקבל את השפע לטובתו. זה סוד גדול שכשיש קשיים בחיים, ומחפשים כל מיני פתרונות, צריכים גם לחשוב על זה. אולי כל הקשיים האלה באים, כי אני לא מתפלל מספיק מעומק הלב, אני לא מספיק מחובר לקדוש ברוך הוא. אמר לי אדם שנפגע בפיגוע ושכב בבית חולים הרבה זמן, כל גופו היה מרוצק, אף אחד לא האמין שפעם הוא ילך על הרגליים. היום יש מקום לברגים בגוף, אבל לא, אף אחד לא מרגיש שפעם קרה לו משהו. זה ממש נס רפואי מה שמוגדר. והוא סיפר שיש לו זמנים שהוא מתגעגע לימים שהוא שכב במיטה עם גוף מרוצק. יש לו זמנים אני מתגעגע לאיסורים של אותה תקופה. הוא אומר, לא יודע אם יאמינו לי, אבל יש לי זמנים שאני מתגעגע לאותם הימים. למה? כי הייתי כל כך מחובר לקדוש ברוך הוא, כשהייתי באותו מצב, מה שאני לא מרגיש מאז אף פעם, ואני מתגעגע לאותם הימים. זה באמת זמנים שאדם מחובר לקדוש ברוך הוא ומרגיש את זה, את החיבור הזה. דווקא מתוך הקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. אבל אדם שמחנך את עצמו לתפילה מעומק הלב, גם הוא מרגיש אין לי בעיות פרטיות. אבל הוא חושב על כלל ישראל, הוא חושב על הסביבה, מתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב, על גאולה, על משיח, על ישועה מכל אויבי ישראל, על כל הצרות שיש, אז זה עצמו כבר מחבר. הדבר השלישי, שינוי השם, זה כמו שהזכרנו, זה דבר שהוא לא כל אחד ולא בכל מקרה, או שמתייעצים עם מי שמבין, והרביעי שהוא שייך לכולנו, זה שינוי מעשה. זה בעצם שלושת הדברים של תשובה, תפילה וצדקה. חוץ משינוי השם, תשובה, תפילה וצדקה, בעצם זה המקור שלהם. התשובה שזה שינוי מעשה, כשאדם, כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו, הוא יודע מה הוא צריך לתקן, הוא... אין אדם שיודע מה שני צריך באמת, אבל לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מה יש לו לתקן, מה הוא בסדר, זה במצוות שבין אדם לחברו, במצוות שבינו לבין המקום, וכשמתחרט על העבר, מקבל על העתיד, מתוודא, אם זה עבירות שבינו לבין חברו, אז קודם כל מפייס את חברו, ואחר כך עושה תשובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז באמת יכול להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. אנחנו נקדיש זמן לשאלות כמה דקות, אם יש למישהו שאלה שרוצה לשאול בנושא שדיברנו, בנושאים אחרים, בבקשה.